חדשות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידה משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה תעשה שינוי, וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל. חג שמח. אולי תתני של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים דרור.
צהריים טובים אופר.
שלום, צהריים טובים רקפת שפעים.
צהריים טובים.
עורך הדין או עורכת הדין, איך אומרים את זה?
עורכת.
כמו מתווכת.
על משקל מתווכת.
אז רק לדבר צמוד למיקרופון שכולם יאזינו ויתחילו להקשיב. פרלמנט הנדלן, רדיו סול, מי שמעוניין יכול גם ליצור איתנו קשר בוואטסאפ שלנו של הרדיו, שאם היה לי כאן
053-807-1213, טלפון מהאולפן 03-677-3636.
נהדר.
וכמובן בפייסבוק האישי של אופר,
ואני כבר מתייג עוד שנייה אתכם, ואז אנחנו נוכל, גם אנשים יוכלו לראות אתכם. רקפת, ברוכה הבאה.
ברוכים הנמצאים.
אז בואי, ספרי לנו קצת, רקפת, מי את? במה את מתעסקת? שמי שלא מכיר יכיר קצת.
אז טוב, אז שמי רקפת שפעים, אני עורך הדין כבר יותר מ-14 שנים. איכשהו החיים המקצועיים שלי הובילו אותי לעסוק בגיל השלישי. האמת שזה התחיל מתחום האב נדלן, ומשם זה התגלגל התמחות ספציפית. למרות שדיור מוגן זה סוג של ייצור כלאיים בעולם המשפטים שלנו, אבל בתוך תחום הנדלן החלה התעסקות מקצועית בתחום של דיור מוגן, ואני כבר 10 שנים בתחום של דיור מוגן. בחלק מהזמן שימשתי יועצת משפטית של אחת מהרשתות הגדולות בתחום הזה, וליוויתי אותה אין-האוס בכל מה שקשור בהקמת הפרויקטים, בהתעסקויות מול הרשויות, בהבנה של הצרכים של הגיל הזה. כשפרשתי מהתפקיד שלי שם באופן טבעי, עברתי לצד השני של המתרס, גם לצד השני האמת היא, וגם ללוות מדי פעם יזמים שבוחנים את, את השוק הזה שהפך להיות באמת איזה משהו בוער בשנים האחרונות.
כלומר, השוק הזה מחולק לשתיים. יש לנו מצד אחד יזמים שרוצים לבנות דיור, מוסדות.
המשכנים לדיור. והמשתכנים.
כן, ויש את המשתכנים. זה
כמו בעסקת קבלן, אפשר להסתכל על זה רגע. כמו בשוק של עסקאות דירות יד ראשונה מקבלן, יש לך את השוק של היזמים, קבלנים, ויש לנו את השוק של הצרכנים.
הרשת הוותיקה ביותר בישראל זאת משען, רשת של ההסתדרות.
ויש לנו את... יש,
מגדלי הים התיכון.
מגדלי הים התיכון ובית בכפר.
בית בכפר.
כן. בהפרשים של
רגע, יש לי חבר בשם אבי קלפה, מה הוא מנהל?
אבי, את עד 120.
עד 120.
אז יש לך חברים טובים.
אבי, על הכיפה.
הוא המנכ״ל של כל רשת עד 120.
נכון. כמה אנשים, את יודעת להגיד לנו, גרים היום בדיור מוגן במדינת ישראל?
בסביבות ה-15,000.
זה הכל?
כן, זה הכל. זה שוק, חבר'ה, תזכרו, אנחנו מדברים על שוק...
אבל זה שוק שמתחלף גם.
זה שוק שמתחלף, זה שוק שגם נמצא במגמת עלייה.
כן.
הרי תוחלת החיים הולכת ומתארכת, ובהתאם גם נתח השוק הזה. אבל עדיין צריך לזכור, מכיוון שאנחנו מדברים על פרויקטים שדורשים עלויות לא קטנות, אז השוק הזה עדיין מדבר על עשירון שביעי ומעלה. כלומר, אנחנו לא נמצאים, האחוזונים של...
הגיל הממוצע...
גיל כניסה ממוצע?
לא, הגיל הממוצע בישראל, הפטירה הממוצעת בישראל לנשים זה 84, לגברים 82.
כן.
אז פעם זה היה הרבה יותר נמוך.
גברים זה אפילו קצת פחות.
זה ממוצע, זה ממוצע. אנחנו צריכים לזכור שמדובר בממוצע.
יש לנו כאלה שמתחת ויש לנו כאלה שמעט.
היום שאנחנו שומעים שבן אדם בן 82 נפטר, אנחנו אומרים, וואלה, הוא צעיר. היום, עוד פעם,
כי זה ממוצע, יש לנו במדינת ישראל מספרים שמושכים אותנו למטה.
באזורים, חתך אוכלוסייה שאנחנו פחות מסתובבים בו, נקרא לילד בשמו, ששם, אתה יודע, מערכת הבריאות פחות, לא פרטית ולא כל הדברים האלה שהיום...
שמשפיעים.
שישה שנים שאני מאמץ אותה, היא בת 95, תהיה בריאה.
את זה אני רוצה לשמוע, אופר. זה מתהפך, יש איזשהו שלב שהמרואיין יכול גם לשאול את המרואיין?
זה בסוף, זה בחמש דקות של הסוף.
זה הבונוס.
זה הבונוס. וכן, וכמוה יש עוד הרבה.
נכון, אז אנחנו שומעים יותר ויותר. אני פעם שוחחתי עם מספר רופאים גריאטרים, שטענו באופן, הם לא בדקו את זה אמפירית, אבל הם טוענים שמגורים בדיור מוגן, מכיוון שהם משפיעים גם על איכות החיים ברמת רווחתו של האדם, הם גם משפיעים על תוחלת החיים שלו, באופן כזה שהם מעריכים אותה. אז נקודה למחשבה.
אורי שכח פה את הבקבוק. כנראה שהאלצהיימר הגיע אליו.
דיור שלישי, זה הפתרון שלו.
אני גדלתי ליד בית אבות משען ברמת אפעל.
דיור מוגן.
דיור מוגן. זה היה בית אבות. מה לעשות? בשנות ה-70 זה היה בית אבות.
זה היה בית אבות, אוקיי.
באמת זה היה משהו שהוא מאוד בולט ושונה, שהיה להם חיי חברה והיה חלק קהילה, ויכלו למצוא את הכל מתחת לבית. ואני נראה לי שעם השנים התחום הזה הלך והשתנה בצורה מאוד משמעותית. קודם כל פתאום אנחנו מדברים על מגדלים. נכון? אנחנו מדברים על הרבה יותר שירותים, ועל הרבה יותר חברה, ועל הרבה יותר... זוגות שבוחרים להגיע לשם מבחירה ומרצון, ולא כי הם תשושים והמשפחה.
זו נקודה מאוד מעניינת, יפה. מה שאתה נוגע בה. אז... קודם כל בוא נדבר רגע קונספטואלית. הרי על מה אנחנו מדברים בחיים בדיור מוגן? חיים בדיור מוגן בסופו של דבר, אתה יודע, היום אנחנו מדברים על כל הקהילות השיתופיות האלה, הקו-ליבינג שיש. חבר'ה, זה דיור מוגן. ועכשיו, למה אני אומרת את זה? כי יש הרבה מאוד רתיעה, או יש כמה אסכולות בנוגע לתפיסה של דיור מוגן. יש כאלה שיבואו ואומרו לך, זה בית זקנים, אני לא מוכן להתקרב לשם. אני לא רוצה ללכת כל היום ולראות את הזקנים האלה.
ברור. אני מחר עובר לדיור מוגן אם אני יכול.
אני מסכימה איתך, אני יכולה להגיד לך שהבן שלי בגיל 10, שלקחתי אותו פעם ראשונה לבית דיור מוגן, אמר לי, אפשר לחיות כאן? זה בית מלון, זה לעשות צ'ק אין לבית מלון ולצאת אחרי 15 שנה. או לא לצאת, או לצאת ב... בדרך הטבע.
הוא התחיל. רגע, הוא עם הכוכבית עכשיו, זה בסדר.
אז רגע, אז קונספטואלית אנחנו מדברים בעצם על חיי קהילה משותפים. בואו, לא צריך להירתע מצורת המגורים הזאת, מכיוון שהיא כרגע מיוחדת לגיל שלישי, שיש לו את הבעיות שלו. יש לו את התחלואים הטבעיים ש...
דרך אגב, זה נכון לגבי כל גיל. נכון. אם את הולכת למקום, אנשים מחפשים הרבה פעמים את המשותף שלהם ברמת הגילאים. את יכולה לראות שפתאום החברים שהולך בצבא, אומנם נשארים החבר'ה, אבל את מחליפה אותם בחברים של ההורים של הילדים בגנים, או, נכון. או כל כאלה דברים, ופתאום כן, אנשים מזדקנים ועוברים לכל המקומות, נשחפים
הילדים. ויש תחומי עניין שמשותפים, ויש את הצרכים המשותפים.
ופתאום בגיל המבוגר, כולם מעניין אותם לשמוע קלאסיקה, או,
נכון.
או לשמוע הרצאה כזאת או אחרת, ופתאום החברים מסכנים, וכאן יש מקום שאפשר לעשות ביחד את החיי חברה האלה.
ובואו נתקדם עוד, ואז אני באמת רוצה גם לחבור לטיעון, לנקודת זמן, או לנקודה שבה אתה דיברת, איך אנחנו הופכים את היוצרות, ואנחנו לא עוברים לדיור מוגן בגלל משבר, אנחנו עוברים כדי אולי למנוע את המשבר, בסדר? או להמעיט את המשקל שלו בגיל השלישי, כי בואו נדבר, הזקנה היא לא תמיד דבר יפה, ואני שומעת את זה מלקוחות שלי. אז אני רוצה רגע לחזור, בואו נדבר רגע קצת על המניעים למעבר של דיור מוגן. אנשים היום בעיקר רוצים לדעת שיש להם איזושהי מעטפת שהם מוגנים בה, ושמספקת להם את השירותים הבסיסיים.
דיור מוגן, זה השם.
דיור מוגן. הם קצת עייפו מלנסוע לסופר, הם קצת עייפו מלתחזק את הדירה, הם לא רוצים ליפול נטל על הילדים שלהם ולבקש מהם כל פעם מה שהם צריכים, הם קצת עייפו מול הבירוקרטיה של קופות החולים, אז הם רוצים את השירותים זמינים להם, הם רוצים את המקום שיספק להם את החיי חברה, את התרבות, שיוציא אותם לטיולים.
הם רוצים לפעמים גם לשבור את השיעמום.
הבדידות, זהו. תכף נדבר על הבדידות.
איזה סוגי דיור מוגן? בוא נתחיל רגע, באמת. בוא נעשה סדר בחתכים של דיור מוגן. יש, אני מאמין, יש את הבתי אבות, הסיעודיים, שזה משהו אחד, ששם נותנים לה מעטפת, החל מהאזנה, דרך רפואי ופינוי לבית חולים, וכל מה שצריך.
וגם הרגולציה היא אחרת לגמרי. היא קפדנית מאוד, והיא יורדת לפרטי פרטים.
אוקיי, אבל אנחנו לא מדברים על הגריאטרים, ויש לנו שלל דיור המוגן בכל רמת כוכביו. החל מ...
נראה לי שאנחנו מדברים על 15 אלף שיכולים להרשות לעצמם להמשיך לחיות בחמת, רמת חיים גבוהה כמו שהם חיו עד עכשיו.
לא, אבל יש כל מיני רמות, יש לך רמות של...
במסגרת האמירה שלנו FTC, Fuck the Children.
לא, אז יש לזה אמירה קצת יותר אלגנטית, עמותת פיל, שמעתם את המונח הזה?
שבוע שעבר אני חושב שדיברנו על זה.
אז אני אספר לכם רגע איזה אנקדוטה נחמדה, אני מתקשרת ללקוחה שלי, היה חול המועד פסח, הייתי צריכה לעשות איתה איזה פולו-אפ לגבי משהו, מה שלומך? היא אומרת לי, אני בקנדה, אני אומרת לה, איזה יופי. הבחורה בת 75, אמרתי לה, נסעת לבד? היא אומרת לי, לא, נסעתי עם עמותת פיל. נהדר, יש עמותה כזאת? היא אומרת לי, כן, פחות ירושה לילדים.
זה עמותה מתחרה.
יש להם גם חולצות שהם גאים ללבוש.
זה בסדר, אני אמרתי את זה כמה פעמים, רק אל תשאירו לי חובות. אני אומר את זה להורים שלי כל פעם. רק בזבזו הכל, זה בסדר, רק אל תשאירו לי חובות. אבל בוא נעשה רגע, איזה סוגי דיורים מוגנים יש לנו שאנחנו מכירים, והרמות שלהם.
אוקיי, אז באמת כמו בכל דבר אנחנו יכולים למצוא מרמה שמתאימה. הרי אמרנו שמי שנכנס זה עשירון שביעי. אז יש באמת את הרמה הבסיסית יותר, שמספקת שירותים שהם, קודם כל נמצאים קצת יותר בפריפריה.
דיברת על עשירון שביעי בהכנסה או בגיל?
בהכנסה.
אוקיי.
עשירון שביעי בהכנסה. אז יש את הבתים שנקרא להם צנועים יותר, הם אינטימיים יותר, יש בהם כמות יחידות, בדרך כלל גם קטנה יותר, למרות שאני שמה כוכבית כי משען היא קצת חריגה בתחום הזה. ובאמת מספקים שירותים אולי בסיסיים ברמה קצת פחות מפנקת, אפשר לומר את זה, פחות מנצנצים, פחות נוברישים. ויש את בתי הדיור המוגן, שזה באמת כמו להיכנס לבית מלון.
כלומר, יש לנו את השירות של הקלאב הוטל לצורך העניין, יש לך יחידה, מקבלת אולי שירותי ניקיון, את דואגת לעצמך לאוכל, את הולכת לבד לקופת חולים?
לא, יהיו עדיין שירותי מרפאה.
יהיו עדיין שירותי מרפאה.
אוקיי.
אבל יכול להיות שהתדירות של הרופא תהיה נמוכה יותר, תדירות הנוכחות שלו במרפאה תהיה נמוכה יותר.
ומצד שני יש לנו...
רמת החוגים, רמת ההשערה, טיולים וזה, מה
פיסיק? הנראות, לפעמים זה ממש בולט לך גם בנראות, אופר. אתה נכנס לבית חדש שנבנה, אתה תראה את היוקרה שהוא משדר, את המברשות שמשתמשות.
יש לנו את הקלאב הוטל, ומצד שני יש לנו את הקרוז, את האוניית קרוז.
כן. כן. כן.
אפשר להסתכל על זה ככה.
אפשר להסתכל על זה ככה. יש את הרמות, כמובן, רמות המחירים השתנו.
בארץ אין דירוג, נכון?
אין דירוג פורמלי. לא, אין דירוג פורמלי. אפשר לנסות לחשוב על דבר כזה, אבל אין דירוג, אין...
אני חושב דרך אגב שכאן אנחנו בכפר סבא יושבים בחלוצה של המקומות הכי קור... יש כאן, אני חושב, כמה יש לנו כאן בכפר סבא?
יש לנו 1, 2, 3, 4. ארבעה בית הדיור מוגן.
בית גיל הזהב, ההוא של חיל האוויר, נכון? נכון, בית גיל פז.
בית גיל פז, יש לנו 2 מגדלי ים התיכון.
הוא מאוד מאוד יוקרתי גם בבית גיל פז, הוא בין היוקרתיים הראשונים שהיו בארץ, נכון?
הוא כבר לא נחשב היום יוקרתי.
היום פחות.
מה זה, מול החדר כושר שם?
לא, 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 שם זה...
ליד הרכבת.
באזור של הרכבת.
לא, אבל יש אחד ליד האצטדיון, הוא ליד החדר כושר.
כן, כן, זה בית בכפר. יש להם 2 שם, אחד ממש מעבר לכביש, יש את הבית השני, ויש את מגדלי ים התיכון. בית גיל פז, אגב, נחשב בית חם וביתי אמיתי. כלומר, יש שם, ושם הוא באמת בנוי בצורה כזאת, כי יש את עמותה של חיל האוויר.
שם מי שבנתה את זה עמותה של חיל האוויר, ואז באו ואומרים, בואו ניקח את כל הטייסים, שיש לנו דיבור משותף, ויש לנו שפה, ואנחנו רגילים לכל מיני דברים, ונדבר...
נכון, מה שהם עשו שם, עשו שם מנגנון מאוד יפה. הם באו ואמרו, אנחנו, יש לנו מכנה משותף, יש לנו שפה משותפת, יש לנו תחומי עניין משותפים. בואו נתאגד, נקים לעצמנו את בית הדיור המוגן, למה אנחנו צריכים בעלות חיצונית? היחידות שם רשומות בבעלות אותם הבעלים של העמותה, כלומר יוצאי חיל האוויר. אבל מה שקרה, יש הרבה מאוד שלא נכנסו, או שעוד לא הגיע המועד שהם רוצים להיכנס, ואז יצרו איזשהו פול של יחידות, והוציאו אותם להשכרה למועמדים חיצוניים. אז כלומר, היום יש שם כבר הבית, הוא לא מבחינת התפוסה שלו, אין בו רק יוצאי חיל האוויר, ממש לא, הוא כבר מעורב לגמרי, יוצאי חיל האוויר הם הבעלים של היחידות.
ויוחדות ירוקים.
כן, אפשרי.
יפה. נצא להפסקה הראשונה ונמשיך. תתחיל להיכנס לעומק.
שנייה, נסדר את זה.
אז אתה רוצה שנשאל את השאלה הבאה?
על הגלה של הספסת לעת ערב נושב, אני שוכב על גבי ולחש כזה חושב, מדוע את כל הקטנות הללו אני כל כך אוהב, שריקתו של השוט וצלצול הריתמה במסע הזה השלב, כל אלה כן, כל אלה עושים את המוות נורא, את כן, כל אלה כן, כל אלה עושים את המוות נורא, את כן. נה 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 na 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 שכב ענק אדמוני וחשב בדיוק כמו אני, חשב על כל התנות שהוא כל כך כל כך אוהב, שריקתו של השוט וצלצול הריתמה במסע הזה השלב, כל אלה כן, כל אלה עושים את המוות נורא, את כן, כל אלה כן, כל אלה עושים את המוות נורא, את כן. נה 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 למעלה גשם לבן מטפטף בהר שוקעת השמש שדות אדומים בלב ואת כל הקטנות הללו אני כל כך אוהב שיקתו של השוט בצמצול הנתמר במסע הזה השלב כל אלה כן כל אלה עושים את המר ונורא עד כאב כל אלה כן כל אלה עושים את המוות נורא עד כאב נה 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 נה
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אולפן, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, ומארחים את עורכת הדין רקפת שפעים. שפעים זה מהקיבוץ?
לא, שפעים זה מהתנך.
מהתנך?
ספר ישעיהו.
ראית כי תנך לקחו את הקיבוץ הכניסו אותו לזה
כן, ורוכבים לי על ה...
שפעים ונהנים
איזה שם הם עשו עליה
שפעים ונהנים, נכון?
פעמים התקשרו לבקש, לשאול כמה עולה מנוי בבריכה
בדיוק, עד מתי פתוח
השאלה אם את זרמת איתם כי אני הייתי זורם עם האנשים האלה ומזמין אותם לפגישת הכירות בבריכה
אז תקשיב, זה עניין של גיל, בצעירותי ממש לא זרמתי היום, אתה יודע
היום? נילי, תעביר אליי את הטלפונים אני אזרום איתם דיור מוגן, זה הנושא שלנו היום.
כן.
אני דווקא רוצה להתחיל מההתחלה של ההתחלה. איך מתחילים?
תראה, הדבר הראשון, איך מתחילים זו שאלה יפה, והנקודת ההתחלה לפעמים נמשכת גם שנתיים, שלוש וארבע. זה מתחיל באמת, מדגדג להם קצת הנושא של חברה. טיפה בדידות, פתאום האנשים שסביבם חברים נעלמו, או כי הם עברו לגור במקום אחר קרוב לילדים, או כי הטבע הסייט שלו והם הלכו לעולמם.
או שהם בבית, יש הרבה מבוגרים שלא בא להם לצאת עכשיו לרחוב, כל הילדים שרוכבים על אופניים.
גם, נכון מאוד. אז זה מתחיל טיפה מהבדידות, וזה ממשיך ומחרסם בתחושת הביטחון שלהם. מה יקרה בלילה? אם אני אפול, מישהו ידע. איך לא ליפול עול על ילדים שמתקשרים כל יום ורוצים, כל אחד לפעמים הילדים עושים תורנויות. מי עושה את השיחה היומית עם ההורים כדי לוודא שהכל בסדר. וזה ממשיך, כמו שאמרנו קודם, לעניין התחזוקה של הבית, וכבר אין כוח, לא פיזי ולא מנטלי, להתעסק גם לא עם אנשי מקצוע. ואז הם מתחילים לבדוק. בדרך כלל הם התחילו לבדוק כזוג, בדרך כלל הם גם לא ייכנסו בסוף כזוג. כלומר, מישהו מבני הזוג, תנחשו מי, מסרב להיכנס, מטיל וטו, תנחשו מי מבני הזוג בדרך כלל.
האישה, לא?
אני אגיד הגבר.
כן, נכון.
הגבר, מה, אני זקן, מה, יש לנו עוד זמן.
כן, כן, הגבר...
אני רואה את זה אצל הוריי.
כן, אז אתה מדבר מהדוגמה האישית. אז נכון, בדרך כלל הגברים מתנגדים פה ושם, כמובן, אני שומעת גם אנשים שמתנגדות, אבל הרוב הגברים מתנגדים.
ואז הם הולכים לראות... כי מזמינים אותם ממגדלי ים התיכון לבוא לזה ארוחת בוקר ולזה, והוא אומר, בוא נעשה מה כולם זקנים, אין לנו מה לעשות פה.
כן, זו גם תופעה, אנשים באמת לא ערים למצבם, לא תופסים את עצמם כזקנים, מסתכלים מסביב ואומרים, מה לי יש לעשות בבית הזקנים הזה? אבל אז מה שקורה זה שהגבר הולך לעולמו, והאישה מממשת את הבחירה שלה, מה שהיא רצתה לעשות.
אנחנו לא מדברים על רשלנות רפואית עכשיו.
מה שהיא רצתה לעשות כשהם חיו יחד ונמנעה כי החליטה לבחור בדרכו של הבעל, למרות שגם היו לי זוגות שנפרדו על הרקע הזה. מעטים מאוד, אבל שנפרדו, הוא נשאר בבית והיא יצאה לדיור מוגן. ואז היא נכנסת לבד, יש לנו רוב נשי בדיור מוגן, כך שכל גבר שנכנס, שימו
חוגג,
לב,
חוגג,
רור, וכן, חוגג, מאוד חוגג. מאוד מבוקש. זה אמיתי, סיפורים אמיתיים.
מה זה? חבר'ה. אני מסביר לך, ההורים שלי מעבירים את הזמן, החתונה הקתולית, מה שנקרא, חבורה מצומצמת שלהם, שכל פעם הם קופצים לאכול ארוחת בוקר או צהריים באיזה בית גיל זהב אחר, או מגדל כזה או אחר, שמזמינים אותם, והם, שנייה, האישה קופצת רגע לשירותים, הגבר נשאר לבד, שלוש עליו, מי אתה, מה אתה עושה פה, איפה, מה, מו, מי, הגברים דווקא עכשיו זה התחלף להם, הם מתים לחזור ללכת לשם, חזרנו לשוק.
כן, הם מאוד מבוקשים, כל גבר שנכנס לדיור מוגן, אם מישהו רוצה להעלות את הביטחון העצמי שלו, גם בגיל 80, עוד לא מאוחר, דיור מוגן זה בהחלט המקום לייצר עבורך ביקושים, בהיבט הזה.
מקווה שאשתי שומעת.
זה מה זה?
אני רשמתי שהתוכנית
יועדת לך.
אליך יותר. רשמתי שזו התוכנית שיותר מדברת אליך.
כן, כן, אני רואה.
אז בוא נמשיך בתהליך. אז קודם כל אמרנו, מתעורר איזשהו רצון שם.
אבל רגע, ואז בדרך כלל יש כל מיני יועצים שיודעים להגיע לחבורות האלה של הגילאים האלה, ולהגיד להם, בואו, אנחנו נלווה אתכם בבחירת הדיור המוגן. מכירה את היועצים האלה?
בהחלט. מה שבעצם הם עושים, התפקיד שלהם, הם מגיעים אותי, כשיש פריסה ארצית מאוד גדולה של דיור מוגן. אני, במקום שתחתת רגליים עכשיו בכל המקומות, בואו נעשה איזשהו מיפוי צרכים, ונבין מה בתי הדיור המוגן שמתאימים לך מבחינת מחיר. אין טעם לשלוח אותך לפרויקט הכי יקר בלב תל אביב, כשבעצם התקציב שלך מתאים למשהו בכפר סבא. אחר כך בוא נבדוק איפה הילדים גרים והאם זה שיקול עבורך, כי אחד השיקולים, אם יש לי לקוחות שגרים בחיפה והילדים שלהם גרים במרכז, אז זו ההזדמנות בעצם גם להתקרב, גם להיכנס.
או גם שהוא בא ואומר, אני רוצה לשנות במינימום את סביבת המגורים שלי, אני רוצה להישאר אצל אותו רופא, אני רוצה לקנות באותו סופר, או אני רוצה...
מה לרובינשטיין או למשען היה, יצאתי לדיור מוגן, נשארתי בבית.
כן, נכון? יכול להיות.
יש כאלה שהסביבה הקרובה חשובה להם יותר. צריך באמת להבין, וזה באמת התפקיד של היועצים, אם בוחרים להסתייע ביועץ כזה, להבין מה הצרכים, מה הרצונות של אותו אדם, ולנסות לבחור לו את בית הדיור המוגן שמתאים לו, הוא האופטימלי עבור.
אוקיי, ואז בעצם מציעים לו 2-3 חלופות, ואז הוא מתחיל לצאת
עכשיו אנחנו צריכים גם לבחור את היחידה. בחרנו את בית הדיור המוגן, זה גם תורה שלמה לבחור את היחידה. למשל, אדם שכבר אנחנו רואים שיש איזשהו קושי בתפקוד הפיזי שלו, אז אנחנו לא נבחר יחידה שהיא רחוקה, נמצאת בקצה המסדרון בבית הדיור המוגן. זה יכול להיות שיקול הקרבה למעלית. אחר כך אנחנו צריכים גם לחשוב, אם אנחנו הולכים ליחידה קטנה, למרות שאדם נכנס עכשיו לדירה לבד, אבל אולי חלילה בהמשך הוא יזדקק למטפל. זה איזשהו...
הדיור המוגן נותן מענה גם למטפלים?
מה שקורה זה דבר כזה, גם פה השוק הזה עבר רבולוציה, הוא התחיל בלי מטפלים, כי אם אנחנו רגע חוזרים לנושא הקונספטואלי, לדבר על דיור מוגן, אז דיור מוגן, לא אמרנו את זה, מתאים לאנשים עצמאים. גם כשנכנסים, הם צריכים לעבור מה שנקרא צוות רב מקצועי, ועדת קבלה, שבוחנת את העצמאות שלהם ואת היכולת שלהם לנהל משק בית באופן עצמאי. אנשים שכבר מוגדרים סעודיים, או שלא ייכנסו מלכתחילה, או שאם הם הגיעו לשלב הזה אחרי שהם שהו בבית הדיור המוגן, הם יאלצו לעזוב אותו. ואז אנחנו עוברים למה שאמרנו, באמת זה יכול להיות למוסדות גריאטריים, שאינם נכנסים לתוך רגולציה של הדיור המוגן. אז אם אני חוזרת רגע לנושא של בחירת היחידה ובחירת גודל היחידה, אז יכולים להיות פה כמה שיקולים. הרי יחידה גדולה יותר תעלה יותר גם ברמת הפיקדון, ותכף נדבר על המנגנון הכלכלי, וגם ברמת התשלום החודשי. ובמקרה כזה, אבל, אם אנחנו צריכים לחשוב על מטפל, אז אנחנו צריכים להקצות לו מקום, זה יכול להיות אולי איזושהי נישה בסלון, זה יכול להיות חדר נוסף, אז האם אנחנו כבר עכשיו חושבים על האופציה הזאת, ובוחרים את היחידה שתתאים, או שאנחנו מסתפקים ביחידה קטנה כזאת. עכשיו, שתי אפשרויות יכולות להיות טובות ונכונות, ובלבד שחשבנו עליהן. כי אם הופתענו ולא נערכנו, ואחר כך צריך לעבור ליחידה גדולה יותר, אז כנראה שגם לא טיפלנו נכון במנגנון הכספי מלכתחילה בחוזה, ואז...
כלומר, זה משהו מאוד מאוד בעייתי, את אומרת, לעשות השדרוג.
נכון. מבחינה כלכלית, אם לא טיפלנו בזה מראש, יכול להיות שיהיה פה איזשהו נזק כספי או הפסד כספי שהיה אפשר למנוע, שהיה סיכוי טוב למנוע אותו. אז משהו שדורש מחשבה. אז דיברנו בשלב השני באמת על בחירת היחידה. יש דיירים שעוזבים בית פרטי, אז מאוד חשוב להם שתהיה יחידה, צמודת קרקע, או לא צמודת קרקע, בתוך הבניין, אין שום בעיה, אבל היא בקומת הקרקע עם גינה, או עם מרפסת גדולה, ואז גם להבזר אותה בהתאם, כדי להשאיר להם את התחושה שהם לא שינו באופן מהותי את צורת המגורים שלהם בתוך דלת אמות הדירה שבה הם גרים. אז גם זה צריך לתת לזה משקל וערך, כדי לצמצם את המעברים אחר כך בהמשך, כי לקוח שנכנס לדירה שהוא לא מרוצה בה, אבל לא מצליח לייצר בה את תחושת הבית, הביתיות שלו, אז גם פה כנראה שההתאקלמות שלו לא תהיה נכונה, ואז אם צריך למצוא לו יחידה חלופית, אז כנראה שגם כלכלית הוא ניזוק. אז הגענו לשלב הזה. השלב הבא זה באמת להתחיל לבחון את המנגנון הכלכלי שאנחנו נבחר לאותו אדם. בוא נדבר במובן הקלאסי. במובן הקלאסי בדיור מוגן יש לנו מה שנקרא פיקדון, משלמים איזשהו תשלום חד פעמי. התשלום הזה יכול לנוע בין 800 אלף נקרא לו ל-4 מיליון שקלים.
פיקדון.
פיקדון, נכון. מה אומר הפיקדון הזה? אפשר לקרוא לזה סוג של הלוואה. הפיקדון שבעצם נאכלת בחלקה, הפיקדון הוא הסכום החד פעמי הזה שמשלמים, הוא נשחק כל שנה באחוזים מסוימים, בין 3% ל-4%, פחות או יותר למה שקורה בשוק, אין רגולציה על שיעור השחיקה.
הפיקדון נקבע לפי אחד המקום שבו אנחנו, הדיור המוגן שבחרנו, אם זה לא משנה איפה, ולפי גודל ה...
רגע, אז בוא שנייה. אני בעצם משלם שני תשלומים, נכון? אחד זה כאילו רכישת או סחירות של יחידה.
זכות השימוש.
אוקיי, זכות שימוש, והשנייה זה התחזוקה השוטפת.
אין זכויות במקרקעין פה, נכון?
אין זכויות במקרקעין, זה נכון, זו הגדרה מדויקת. אז רגע, קודם כל, אתה אמרת, אופר, נקודה חשובה. הנקודה שהפיקדון, איך הוא נקבע בעצם? לפי לאן יושבת רוח?
מנגנון כלכלי לכל דבר, אני מניח.
כן, אבל ממה הוא מושפע? אז ההשפעה הראשונית שלו, קודם כל אפשר להגיד מיקום, נדלן. פה נכנס חלק הנדלני התאור לתוך העסקה של דיור המוגן. איך בתי הדיור המוגן יקבעו את שווי היחידה? יש להם גם עלויות בנייה. אם אנחנו מדברים על דירה, על בית שהוא רק נבנה והוא בשנים הראשונות שלו, אז מן הסתם, הנושא של עלות הקרקע והבנייה משפיע על מחיר היחידה. לאחר מכן, לאחר אולי כמה שנים שכבר יש לנו, הרי מה קרה בדיור מוגן? אדם בוא נלך בשביל שיהיה לנו קל מבחינת מספרים. מיליון, שילם פיקדון של מיליון שקלים. הפיקדון הזה נשחק למשך 12 שנה, ב3% כל שנה. יש לנו 36% של שחיקה, 360 אלף שקל שחיקה. הוא מקבל את הכסף בתום התקופה, ואז בית הדיור המוגן מקבל עכשיו פיקדון חדש עבור אותה יחידה. יכול להיות שפיקדון גם יהיה גבוה יותר, כי בינתיים הביקושים בשוק עלו. אז הוא כבר מתמחר את היחידה הזאת במיליון וחצי. ויש לנו את, בעצם אותה יחידה, אם אני רוצה, רצית קצת ציניות, אז נקרא לה תרנגולת שמטילה ביצי זהב, שכל הזמן על אותה יחידה מגלגלת כספים. נכון, צריך להחזיר בגינה את הכספים. אבל
בסדר,
אז...
אבל יש לי שחיקה קבועה כל שנה שאני מקבל על מהיחידה הזאת כסף.
נכון.
אני יכול גם לשחק עם הכסף הזה שקיבלתי בינתיים בבורסה, בנדלן, במקומות אחרים, בבתים אחרים, בבתי דיור מוגן.
אז איזה מבוסס מבחינת היזמים.
אוקיי, ופה אם חס וחלילה הם הפסידו או משהו כזה, לא בעיה של ה...
אז תכף אנחנו נדבר, אני חושבת שאולי נשמור את זה.
זה פולסי כזה.
לא, רגע, בוא, הנה, הציניות של אופר, אני כבר רואה...
לא, אני כבר מתחילה...
הוא עדין, הוא עדין. האמת שאני חששתי הרבה יותר מהכוכביות של פיזה.
לא, לא, חכה, הוא בונה את זה, לדעתי הוא
בונה עוד הרבה. לא, לא, אני כבר חושב איך אני יכול כאן לעשות ברדיו בדיור מוגן קטן.
כן.
כן.
100,000 שקל פיקדון.
לא, עזוב את הפיקדון. אתה אומר אותו מגדל כפרי כזה או אחר, אני צריכה על כל חודש 15,000 שקל
שכירות, דמי שימוש.
פלוס 4,000 שקל תחזוקה.
רגע, אז עוד לא הגענו לפלוס. אז אמרנו, זה הפיקדון התשלום הראשון שיש לנו אחת פעמי, שאדם משלם עם כניסתו ליחידה.
אתה דרור בשביל להיכנס לעסקה הזאת, צריך להיפרד, לא להיפרד, לקחת. כן, להיפרד.
אתה כרגע נפרד מהם.
אתה נפרד כי אתה לא תראה את הכסף הזה בחזרה.
יכול להיות שהיורשים שלך
חדיו. היורשים כנראה יראו.
ברור.
זה מעד עבר דרך אגב למשכנתה הפוכה.
תמכור את הבית.
זה בדיוק.
יפה, ואז יש פה באמת את הקושי המנטלי, שבעצם אתה אומר לעצמך, רגע, אני עוזב את המקום מגורים, אני עובר לבית כנראה האחרון בחיי, לבית שביליתי בו 40 שנה אני כנראה לא חוזר, וזה בעצם המהלך האחרון של חיי.
ורגע, אני אוסיף למשוואה הזאת, וכנראה אני גם אמכור את בית המגורים שלי כדי לממן את הפיקדון. אנחנו עוד לא ראינו את כל, את כל תנועת השרשרת פה שמתחוללת כתוצאה ממעבר של דיור.
אז יש לנו סכום ששווה ערך לדירת 3-4 חדרים, פיקדון, אני צריך להביא.
נכון.
על זה יש לנו... דמי,
עכשיו יש לנו את התשלום החודשי השוטף שהוא עבור השירותים הבסיסיים שמקבלים שבית הדיור המוגן מספק.
שינה בין...
לב, בדיוק, הוא יכול לנוע בין 4,000 ל-10,000, לפעמים גם קצת יותר, תלוי גודל יחידה ותלוי אם אנחנו מדברים על תפוסה זוגית.
אם אנחנו מדברים על יחידות גדולות, כלומר, סביר להניח שאם הפיקדון הוא 4 מיליון שקל, כנראה גם השכר החודשי...
בסביבות ה-15,000.
15, 16, 20 כן. ומעלה.
אבל פה זה לא נגמר. כי כמו שאמרתי, השירותים שמסופקים הם שירותים בסיסיים. הדייר דואג לעצמו לאוכל...
אוכל, טיולים.
כל תשלום שהוא חריג מהתשלומים השוטפים עבור תרבות ותרבות וספורט וחוגים וכל זה וזה.
כמו בתי ספר, לא כולל צהרון. אוקיי.
יש הרבה לא כולל. הרבה פעמים זה גם לא כולל ארנונה, חשמל, מים, זה משתנה מפרויקט לפרויקט, וגם הם יוצאים מחוץ.
בסדר, זה כבר קטנצ'יק. בגיל הזה ארנונה היא יחסית נמוכה.
שירותים רפואיים מיוחדים.
נכון.
למשל, אתה רוצה שיזמינו לך את התרופות, אתה לא רוצה להמשיך ללכת לסופר פאם, אז זה בתשלום נוסף. כביסות זה בתשלום נוסף. אלא אם כן אתה בוחר לחבס לעצמך ביחידה. אז זה באמת הבסיס. זה לא מספק את הכל.
בקיצור, אם דמיינו שישאירו משהו, הם לא ישאירו.
אנחנו נצטרך לגנוס את התוכנית שההורים שלי לא ישמרו את התוכנית.
אני בדיוק תיאגתי את אבא שלי.
כל הכבוד.
תעשה אנדו.
לא, להפך. שיבזבז הכל, שיבזבזו שניהם את הכל.
כמו אופר, העיקר שלא ישאירו חובות.
כן, תודה לילה.
בוא נרקוד, אדור הבוקר, בוא נשיר חזק עד השמיים.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, מערכים את עורכת הדין, רקפת שפעים. והנושא שלנו היום, ההתמחות של רקפת, דיור מוגן. בינתיים, דרור, במה אתה משוויץ?
אנחנו זה, מתחילים לקדם פה עסקים משותפים.
תמסור דש חזרה.
אני אמסור. בבקשה.
נמסר.
מי מקשיב? אבא שלי בדיוק מתקשר.
לא, זה יכול להיות מעניין, השיחה עם אבא.
אתה צריך לדבר איתו מתחת לאוזניות. כן, רקפת, בואי נמשיך קצת.
טוב, אז דיברנו על המנגנון הקלאסי של הפיקדון. ככה בעצם התחיל השוק הזה. אבל היום השוק הזה, או הרבה בתי דיור מוגן, הבינו שלא כל דייר מעוניין למכור את הדירה שלו כדי לממן את הפיקדון. גם לא תמיד ההון הזה נמצא זמין. אז הם התחילו לחשוב על איזה שהן חלופות. עכשיו, זה לא רק למכור את הדירה. על למכור את הדירה יש פה אלמנט פסיכולוגי מאוד כבד משקל. כי אדם אומר, אם אני אמכור עכשיו את הדירה שלי, לאן אני אחזור? אני כבר שם את הכסף אצל בית הדיור המוגן, הוא הולך וישחק. אם אני ארצה לצאת, אני כבר, יש לי פחות כסף. המחירים אולי בשוק הנדלן יעלו, וזה גם לא פשוט. כל המעברים האלה הם לא פשוטים עבורו. באו בתי דיור מוגן, לא נזכיר את בית הדיור המוגן החלוצי שחשב על, יש שם מנהלת שיווק מאוד יצירתית, כל פעם חושבת על מנגנונים חלופיים, ובאה ואמרה, בואו נעשה דבר כזה. בואו נדחה את תשלום הפיקדון עד שהדייר ימכור את הדירה שלו. אנחנו נאפשר לו כניסה, ישלם איזשהו תשלום קטן, יכול להגיע לעשרות אלפים בודדים, ייכנס במסלול שבו הוא משלם תשלום, נקרא לזה רכיב של שכירות, דמי שכירות עבור היחידה, תלוי כמובן בתזרים החודשי של אותו דייר, והדייר יחליט, ייקח פרק זמן של עד שנה להחליט אם הוא נשאר, לא נשאר, ובהתאם אם הוא מחליט שהוא נשאר, יצא למחירת הדירה ויממן את הפיקדון. כלומר, נעשה איזשהו גשר עד להחלטה הסופית של הדיירים. עכשיו, קודם כל, רק בשביל להבין, ברור לכם, זה שחרר הרבה מאוד לחץ ברמה הפסיכולוגית. זה הקל על ההחלטה שלא מעט אנשים שבאו ואמרו, יש לי דרך חזרה. אני יכול לחזור לדירת המגורים שלי. אני בסך הכל צריך להרוס חזרה את הדברים שלי, ואני חוזר. נכון, שילמתי אולי קצת יותר, אבל לא נפרדתי מהדירה שלי. לאחר מכן, כשכבר אנשים כאלו נכנסו, רובם לא יצאו, רובם המכריע. בכלל, הנתונים הם כאלה שעל אף שאנחנו בונים להם כל מיני מנגנוני הסתגלות, גם פיננסית וגם מבחינת אפשרויות של להשאיר את הדירה כדי שהם יוכלו לחזור, רובם לא עוזבים את בית הדיור המוגן.
זה כמו אותם יצרני חשמל, בואו קחת מכונת כביסה לניסיון. לא היית מרוצה, תחזיר.
כן, נכון, יש משהו, זה בסך הכל באמת הפסיכולוגיה של הצרכנות. אפשר לקרוא לזה. אז זאת אפשרות נוספת. אפשרות שנולדה גם היא כתוצאה מההבנה שלא לכולם יש את ההון העצמי הגבוה הזה להעמיד, ולא כולם מוכנים להיפרד מדירת המגורים שלהם, היא באמת לעשות איזה שהן, לשחק קצת עם המספרים. לבוא ולומר, אין לך מיליון שקלים להעמיד, בוא תעמיד לנו 500 אלף שקלים. אבל ה-500 אלף שקלים האלו ישחקו הרבה יותר מהר ואולי אטום.
כלומר, משנים את הסיכון.
נכון. עכשיו תראה, מבחינת בית הדיור המוגן זה משחק סכום אפס. מבחינת הדייר זה סוג של פתרון. זה נתן לו איזשהו פתרון, ובאמצעות הפתרון הזה זה היה כן להיכנס לבית הדיור המוגן או לא להיכנס לדיור המוגן. זה מה שהפתרון הזה נתן לו. אנחנו לא מדברים פה על עסקה אגב שהיא כלכלית. אל תחפשו את הרווח פה, אל תחפשו, זה לא השקעה, זה לא מניב, זה לא תשואה, כי היו לי כל מיני לקוחות עם רעיונות כאלו, אני ארכוש עכשיו ואני אשמור, וכשיהיה לי בינתיים זה, אנחנו לא שם. העסקה הזאת היא עסקה רגשית, היא עונה על צרכים רגשיים, היא באמת אמורה לתת לדייר, לאפשר לו איכות חיים שהוא מאחל לה, שהוא מצפה לה, וזה עולה כסף. צריך לקחת את זה בחשבון.
איך המשפחות מתמודדות עם זוג הורים שרוצה להיכנס לדיור מוגן? יש נניח שלושה ילדים, איך זה עובד? כי פתאום מוכרים את הבית מגורים, את הבית שהיו רגילים להגיע אליו כל יום שישי, ניקח כמה שנים טובות. את יודעת, אחות שלי עזבה את הבית לפני הרבה שנים, אבל עד שההורים שלי לא עברו דירה, עדיין היה לחדר, החדר של שירי, עדיין היה שם, למרות שהיא כבר לא גרה שם שנים, וזה קורה לדעתי אצל כולנו.
כן.
יש לנו עדיין את החדר אצל ההורים.
נכון, אז תראו איך, איך הקו המנחה בעסקאות האלה הם פסיכולוגי לכל אורך הדרך. מה שלא נעשה זה בסוף, אי אפשר לחמוק מזה, מהטיפול בזה, ובהתאם אגב אנחנו גם נבנה את זה כלכלית, בסדר? כלומר, למה אני מוצא את זה? כי גם בתי הדיור מוגן, כשהם פונים לעסקאות כאלה ובונים את המנגנונים ובודקים את האפשרויות ואת המתווה, אנחנו בשיח פסיכולוגי, על אף שיש פה הרבה מאוד אלמנטים כלכליים ונדלניים. אז איך מתגברים מבחינת המשפחה? יש פה כמה כוחות שפועלים. יש ילדים שיבואו ויגידו, ודיברנו, היינו קצת צינים לגבי באמת מה יישאר להם מהירושה. יש ילדים שחושבים על זה, אין מה לעשות, אפשר לחמוק מזה. ואיפה אנחנו נראה את זה בעוצמה גבוהה יותר? ילדים להורה שכבר יש לו זוגיות שנייה. והוא עכשיו עם בת הזוג השנייה שלו, אחרי שאבא שלהם...
שגם ככה לקחה לנו חצי מהירושה.
כנראה, הוא מממן את הפיקדון, האמא הלכה לעולמה, ועכשיו הם מבינים שזה זה יזלול להם את הכסף.
שזה צריכים,
זה מאוד קשה.
שזה ברגע צריכים להסדיר את הירושה קודם, גם בגיל צעיר, ואז הילדים רשומים על חצי מהדירה, ואז יותר קל להם.
זאת לא הייתה תוכנית הנדל"ן, אז הייתי אומרת לך שנעשה תוכנית על צוואות וירושות, ונראה איך מסדירים את שני הילדים האלו.
אפשר לעשות את זה גם, כן, אבל כן. תסדירו את זה גם שאתם צעירים, והילדים שלכם עדיין קטנים את נושא הירושה.
חד משמעית. אז זה, אגב, היום אנחנו, באמת שאנחנו עורכים צוואות, אנחנו כבר נערכים לתרחיש הזה. באמת, האם זאת הייתה כוונת הצדדים, לאפשר פיקדון גם עבור בן זוג אחר חדש שייכנס לתמונה? לא יודעת. אם אני לא אשאל את אותו אדם, אני לא יודע, לא יכולה לנחש. אז יש ילדים שחושבים על ההיבט הזה. ויש ילדים שבאמת גם ברמה הפסיכולוגית, קשה להם עם ההבנה הזאת שאבא שלהם או שאמא שלהם כבר לא יכולים לתפקד באופן עצמאי בתוך הדירה שלהם, או שלא רוצים, או מה זה אומר עליהם עכשיו, שהם הולכים למקום האחרון שבו הם יגורו, וכבר לא יערכו אותם אולי, וגם יש דיירים שזה, אגב, זה הדדי, העניין של להירח, מכיוון שמה שקרה בדיור מוגן, אתה מוותר על הדירה הגדולה, על הבית הגדול שלך, אתה נכנס לדירה קטנה יותר, מצומצמת יותר.
אתה בא לקפה ועוגה, גם.
נכון. אבל לטובת שטחים משותפים נרחבים שיש בתוך בית הדיור המוגן.
יש בזה יתרונות דווקא.
זה הטרייד אוף. אגב, תשימו לב, גם בכלל, גם בקהילות, בסוף שבוע קראתי על
WeWork,
על הפרויקט של We Live.
כן.
או איך שלא נקרא לזה, יש את הפרויקט של ון בשכונת שפירה בתל אביב. אז גם שם, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על יחידות קטנות.
עם חללים משותפים גדולים.
עם חללים משותפים גדולים. לטובת חיי קהילה ושיתוף. אז אני אומרת, קראתי את זה, וכולם שם אמרו, וואו, והחברה הבנתי, אז יש לה משקיעים מאוד נלהבים. אבל חבר'ה, דיור מוגן זה מה שהם עושים. כבר 20 ומשהו שנה, זה מה שקורה בדיור מוגן. אז, אבל עדיין, ההבנה, מה זה אומר על ההורה, ומה זה אומר שהוא יותר לא יערח אותי, ומה זה אומר שהוא הולך ונחלש. איזושהי נקודת ציון, שכולם מבינים שצריך להתייחס אליה אחרת, ולפעמים היא עושה להם קצת כאבי בטן לילדים. עדיין זה, לילדים יש, הילדים בפקטור משמעותי מאוד בהחלטה וביישום שלה. היה לי לקוח שהילדים ממש התנגדו, אני קיבלתי טלפונים מהילדים, הם כתבו לי הודעות, הם כתבו לי מיילים, שהוא נכנס לעסקה שהוא לא מבין מה הוא עושה, ואת תראי שהוא יברח משם, ושאני משתפת אולי פעולה איתו, ועכשיו אני קיבלתי חוות דעת מרופא שהבן אדם קשיר לקבל החלטה, אבל הם חשבו עליי.
בעצם את כאורך הדין מג'נגלת בין הרבה גופים ו...
נכון, נכון. התפקיד שלי בעצם זה לרכז את כל הצוות הזה, שמוביל עכשיו, או שרוצה בעצם להיות, לעבור לדיור מוגן.
וזה עוד בהנחה... שבני הזוג הם לא דמנטים והם יודעים...
חד משמעית, הם חייבים להיות
צלולים. אם אתה דמנט, אתה לא נכנס לדיור מוגן.
אמרנו, דיור מוגן זה...
לא, ואם אתה, אם יש לך בן זוג?
אז תראה, אני יכולה להגיד לך שיש דיור, יש מקרים שהם נפרדים, מתפצלים. כן, אם אין ברירה. אם אין ברירה, הם מתפצלים. מה שכן, חיים בדיור מוגן כשאתה חי בזוג, זה מעריך כנראה את השהות של הדייר, של בן הזוג, שהוא נתמך יותר. כי אם לא היה לו את בן הזוג העצמאי, הוא כבר היה יוצא, יכול להיות מהדיור המוגן, כבר הייתה החלטה שאותו אדם כבר לא יכול להמשיך לתפקד באופן עצמאי והוא צריך לצאת, אבל עצם זה שיש לו בן זוג עצמאי שמתפקד, זה מעריך את המשך השהות שלו באותו
בדיור המוגן. תפסנו חדר, מיטה, פיקדון.
כן. כן. עכשיו תראו, אם אנחנו חוזרים רגע לנושא של העלויות, אז בני זוג שצריך לפצל אותם, אחד נמצא במחלקה סיעודית, מחלקות סיעודיות היום זה בין 15 ל-20 אלף שקלים, ואחד נמצא בדיור מוגן שכבר הבנו שבדיור מוגן גם שם זה הרבה מאוד כסף. אז אנחנו מדובר עלויות מאוד גבוהות, המסקנה, ביטוח סיעודי או...
המסקנה, הפתרון סופי בשוויץ ברגע ש...
אני רוצה לדבר על נושא הבטוחות, לא דיברנו. בסדר, אחד הדברים החשובים, אנשים משלמים כל כך הרבה כסף, השאלה הראשונה שצצה ומונחת על השולחן,
איפה היזם משחק עם הכסף שלי?
נכון, אז הוא יכול לשחק איתו מה שהוא רוצה, הם כנראה יבנו איתם עוד פרויקטים, אבל אין רגולציה על מה הם יעשו עם הכסף. מה שכן יפה לראות זה את ההתפתחות מבחינת הביטחונות. בשנת פעם ראשונה שהמחוקק מתחיל לטפל בנושא הבטוחות של הפקדונות, עכשיו תשימו לב, מדובר על שוק שמגלגל לפי הערכות כ-11 מיליארד שקלים, כמו הון של בנק.
15,000 שקל כפול 10,000,
15,000 שקל זה הקטן,
15,000 דיירים,
כן,
10,000 שקל נגיד בממוצע, מיליארד וחצי שקל, לא אמרנו כלום בחודש, אם לא תהיתי בכמה אפסים?
לא, אתה צריך לקחת את ה-15,000 דיירים, תכפיל בפיקדון ממוצע
מיליון?
אני הייתי הולכת אפילו על יותר ממיליון.
מיליון וחצי.
כמה הגענו?
לא, אני לא בטוח שיש לי מספיק אפסים
בטלפון. תשדרג את זה לטאבלט, תשדרג לטאבלט.
הוא עושה את החישובים הכלכליים. אבל מה שאני מנסה לבוא ולומר, בשנת 2007 המחוקק מבין שצריך לטפל בזה, יש את עמותת דיירי הדיור המוגן, היא מתחילה איזשהו תהליך, רק בשנת 2012 חוקק לראשונה חוק הדיור המוגן, החוק הזה עבר, חיים כץ, שר הרווחה דאז, החליט שהוא רוצה לעשות טיפול מקיף בכל הענף הזה ולא רק בסוגיית הבטוחות, לצערי היה לנו שם סעיף לא טוב, שלא נתן מענה הולם להבטחת כספי הפקדונות. עכשיו, ממש לפני כחודש וחצי, תוקן החוק באופן כזה שבתי הדיור המוגן יהיו מחויבים להעניק משכנתה מדרגה ראשונה לטובת הדיירים. זה יכולה להיות משכנתה שתירשם ישירות על שמם אם הבית רשום כבית משותף. ובואו לא נתבלבל, זה שרשמנו בדיור מוגן כבית משותף לא אומר שהבעלות נרשמת על שם הדיירים. היא רק אומרת שהבעלות יירשם בכל היחידות על שם היזם, על שם בית הדיור המוגן, ואז יש שם שיעבוד לטובת כל דייר על היחידה שלו. אפשרות נוספת שהמחוקק איגן בחוק, זה אפשרות לרשום משכנתה באמצעות נאמן. אני לא אלאה אתכם, בגדול יהיה רישום משכנתה פעם אחת לטובת איזה חברת נאמנויות צד שלישי כזה, והוא ינהל את הרישומים לטובת הדיירים שזכאים להחזר. במקרה שיש לנו איזושהי חדלות פירעון של בית דיור מוגן, הדיירים יפנו כנראה לאותו נאמן, יבקשו ממנו לפעול למכירת הפרויקט, למכירת המקרקעין, כדי כל אחד שיוכל לקבל את החזר הפיקדון שלו, ונקווה ששווי הפרויקט יהיה באופן כזה שהם יוכלו לקבל את כל כספם או את מרביתו.
15,000 דיירים בדיור מוגן היום, פחות או יותר בישראל.
נכון.
שוק חודשי של 250 מיליון שקל, ובממוצע, ובאמת פתרונות של איזה 22 מיליארד שקל.
לא, עזוב את הביטחונות, את ה...
וזה שוק שרק גדל.
בדיוק, אני לא חושב שזה גדל.
והעתודות הקרקע, עתודות הקרקע והבנייה של התחום הזה היא במחסור, לפחות זאת תחושתי.
עוד פעם, למרות שאתה רואה שיש יישובים, פריפריות קצת, שכן בונים לא במרכז כפר סבא.
יש לנו פרויקט, תראו, קודם כל השוק הזה כרגע נמצא באיזושהי תאוצת בנייה. יש לנו, אני ספרתי לאחרונה 10 פרויקטים חדשים.
כמה בתים?
חלקם כבר התחילו
לבנות. כמה חדרים?
סך הכל, בוא נעשה חישוב, בממוצע יש לנו בכל פרויקט בסביבות 200.
בסדר, זה 2,000.
הרבה מאוד יחידות
לצאת. 15% נגיד מהשוק.
השוק הזה הולך לעבור איזושהי רוויזיה, זה ברור לנו. אנחנו לא בטוחים עדיין מהי מהותה, כמה השתנו מנגנגולים כלכליים, כמה מחירים.
אבל שמעתי בין השורות שאת אומרת יש צורך ברגולציה. אולי אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אנחנו רוצים לעשות איזושהי הסדרה
מסוימת. אולי זה לא יעזור לנו, אבל תחשוב שאותה רגולציה, או אם יקלו את התנאים או את האפשרות להיכנס לדיור מוגן, זה יפנה לנו ערים, יפנה לנו דירות. באזורים היותר ותיקים של רמת גן, כפר סבא,
זו או... הכוונה של המדינה, נכון.
בשביל, תחשוב כמה אנשים יושבים ונחזים באותם 4 קירות שיש להם, כי הם לא יכולים לשפץ, כי הם חיים בביטוח לאומי, ועוד יש עם קצבה כזאת או אחרת.
נכון, זאת הכוונה. אגב, זה מתחבר גם לנושא של התחדשות עירונית בשכונות שיש בהם ריכוז גבוה של קשישים.
אז נכון, זה לא יהיה כנראה בית גיל פז או מה שזה לא יהיה, אבל זה יהיה משהו שייתן לו...
ייתן מענה לחיי קהילה הולמים יותר ולמגורים משופרים יותר עבור...
פלורידה של ישראל.
אגב, גם בחוק, נקרא לזה חוק הסרבנים שעבר בנוגע להתחדשות עירונית, אחת החלופות שיזם צריך להציע לקשיש בפרויקט היא אופציה של דיור מוגן.
יפה.
טוב.
יש פה שוק מאוד מעניין. עוד פעם ליזמים.
לא סתם, קבוצת עזריאלי נכנסה לא מזמן, נכון?
קבוצת עזריאלי נכנסה.
אז ועד הקניונים הבינה שכל הקניונים כבר קיימים, לא צריכות קניונים, ועכשיו הופך את הקניונים אולי לדיור מוגן.
כן, היא נכנסה בתנופה, במשהו מטאורי, מבחינת הרכישות שלה, היא בונה הרבה, והיא בונה מעון עצמי. אין לה שם ליוויים פיננסיים.
אם היית מכירה את החוזים בקניונים, היית יודעת מאיפה העון עצמי. אבל...
תגידי, חבר'ה שמתלבטים במהלך ורוצים ייעוץ משפטי, איך הם יכולים להגיע אלייך?
אז קודם כל יש את האתר שלי, יש את דף הפייסבוק. אפשר להיכנס, לעשות גוגל, עורך הדין רקפת שפעים, ולהגיע אליי די בקלות. אפשר גם לראות שם באמת הרבה מאוד המלצות. אני דואגת לטעון את האתר במידע מאוד 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 פרקטי, כדי שאפשר להתחיל לפחות את הצעדים הראשונים.
שמחנו לערך אותך הכיפת.
שמחתי להיות פה.
תחום מעניין, אפילו ריקו לא לקח לנו כמה דקות השבוע.
קיבלת.
וזה עדיין, אני חושב שיש עוד הרבה מה לדבר.
יש עוד הרבה, עוד אפשר לצלול לעומק יותר. אפשר לעשות תוכנית המשך.
המון תודה.
סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6. מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.